שיש היום. אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית שישי פוליטי, שיחות עומק עם נבחרי ציבור, בהגשת נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
פודקאסט, מאזינים את רדיו סול וברוכים הבאים לתוכנית הכי טובה על הסקאלה, שישי פוליטי עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם, רק ברדיו סול. איפה אתם יכולים לראות אותנו? כמובן בדף הפייסבוק של רדיו סול, באתר של הרדיו וגם בתחנת החלל ביוסטון. זה הסכם חדש, שוקי, בלעדי שלנו עם תחנת החלל. בקיצור, אין מקום ברחבי הגלובוס שאנחנו לא מופיעים בו. אני אומר בוקר טוב לשני האורחים שלי, חברת הכנסת צגה מלאקו מהליכוד.
בוקר טוב נפתלי.
מה שלומך הבוקר?
ברוך השם, קודם כל ברכות על השידור.
תודה, תודה רבה, ובוקר טוב לך למפיק ושותפי שוקי אברהם.
בוקר טוב.
מה עשה לך את השבוע?
מה יחזב אותי השבוע?
או מה יחזב אותך
השבוע? מה יחזב אותי השבוע? יחזב אותי השבוע שכוחות צהל מחלצים חטוף,
כן.
והחטוף מחזיר לנו במשפט הראשון שלו, אני פלסטיני. יחזב אותי.
לא לקחת את זה רחוק מדי?
רחוק מאוד, אבל זה יחזב אותי. כי אני הייתי מצפה שהוא יגיד, אני ישראלי.
מה רצית שהוא יגיד? נכון.
אני ישראלי.
נכון.
אני לא פלסטין. אני ישראלי. זה סתירת לחי לחיילים, למדינה, לצבא, לאנשים שסיכנו את החיים שלהם כדי להביא אותו, ומשהו מודה דבר ראשון, אני פלסטיני.
אני מאוד מקווה, ואני מקווה שתסכימי איתי, שיום יבוא והוא לא רחוק, שאחרי המלחמה הזאת אנחנו נשמע יותר ויותר מערביי ישראל, כולל הבדואים וכולל בכל מקום, שלהיות ישראלי זאת גאווה.
אני מסכימה עם שוקי. קודם כל, הבן אדם הזה נכתב כישראלי.
נכון.
לא נכתב כפלסטיני. אז לכן אני חושבת, נכתב כישראלי, הילים של ישראל הלצו אותו. לכן אני כן מסכימה, הבן אדם, מה שהוא אמר גם לי, זה אכזבה מאוד מאוד גדולה, כי אם הוא היה פלסטיני, למה שיחטפו אותו?
למה לא שחררו אותו עד כן, עכשיו? הרי בדיוק. הם עלו על זה שהוא פלסטיני, לא? אז למה השארתם אותו 10 חודשים?
הם רצו שהוא יעשה דיאטה.
בדיוק, זה היה הכיוון,
בדיוק,
הדיאטה.
בדיוק, אתה יודע, זה גם אחד הטיעונים היה, שחררו אותו בגלל שהוא מוסלמי.
כן,
באמת,
אחרי 10 חודשים.
באמת, לקח להם 11 חודשים כן. כדי לגלות. אבל אני כן מסתרפת לאכזבה שלך, שוקי, אני גם מוכזבת ממנו, כי הבן אדם צריך לזכור. הוא נכתב כישראלי, הגזרנו אותו כישראלי, ישראלי מחזיר אותו.
אני תוהה כל הזמן עם עצמי, כל פעם מחדש. הם חיים במדינה כשותפים מלאים, כאזרחים עם שוויון מלא. ואני שואל את עצמי, מה עוד צריך לקרות כדי שאנחנו נאמר תודה לכל מי ש... שותף פה לעשייה במדינה הזאת. והם שותפים, הם שותפים בכלכלה, הם שותפים בהרבה מאוד דברים.
הם שותפים.
הגיע הזמן, הגיע הזמן ליצור מסגרת ברורה על השותפות הזאת בינינו כאן.
תראה נפתלי, כל עוד שהם שותפים רק בעשייה עצמה, והם לא באמת מזדהים עם זה שהם ישראלים, לא יהיה פה שום דבר. אתה צריך, הם צריכים לעשות מה שנקרא, לדעתי, חינוך מחדש. אתה ישראלי. אתה מקבל את הזכויות שלך מישראל, אתה מקבל את הביטוח הלאומי שלך מישראל, כל העבודה שלך היא בישראל. אתה רוצה להיות פלסטיני? בבקשה, לך לעזה. סע לשם, תהיה פלסטיני כמה שאתה רוצה, תניף איזה דגל שאתה רוצה. אבל כל עוד שאנחנו במדינה לא נדע להוקיע את זה, אף אחד לא דיבר על זה בתקשורת, אמרו כמה מילים ונגמר. אם היו יוצאים על זה בתקשורת והיו אומרים איזה בושה, שאנחנו מחלצים בן אדם, ואנחנו מסתכנים את החיים שלנו ושל החיילים שלנו בשבילו, וככה הוא משיב לנו, אז הוא היה מרים את ההודעה, אני מתנצל, אני ישראלי ואחר כך פלסטיני.
אבל אני חושב שבעולם אנחנו קיבלנו המון נקודות זכות בעניין הזה. אני טועה, חברת הכנסת מלאקו?
תראה, העולם, איך שמסתכל אלינו, יש אלה שיגידו, וואלה, תראו, עם כל הוויכוחים, כל מה שקרה, מה שפלסטינאים, הטרוריסטים, לא כל הפלסטינאים, חטפו, רצחו ושרפו, אבל הנה ישראל הלצה את זה. אבל בצד השני, כשאתה מסתכל לדברים האלה, באמת נותן לך איזושהי אכזבה, כי לפעמים אתה יודע מה, יש תקווה. אבל פה הבן אדם הזה לא נתן לנו את התקווה. בנוסף, תראו, מה זה ישראלי? ישראלי, אתה לטוב או לרע. לא רק זה בזכויות, גם בחובות שלך. ויש הרבה אנשים שמרגישים עדיין הם לא שווים או רחוקים משוויון, אבל ממלאים את החובות שלהם למדינה הזאת, חלק בלתי נפרד מעם ישראל, ישראלי. אבל הבן אדם הזה, אני הרגשתי, תראה, כדי להלץ אותו, אנשים סיכנו את החיים. הבנים שלנו,
כן.
אחים שלנו
סיכנו. מיטב הלוחמים שלנו.
נכון.
בדיוק.
נכון. אם היה נפגע לוחם באותו זמן, זו הייתה סתירה עוד יותר כואבת. זה היה כאב עוד יותר עצום. ואתה יודע, אני שומע מאנשים שאומרים לי, חבל שחילצו אותו.
טוב. זה
בקיצוניות של הדבר הזה.
זאת הגדולה של החברה הישראלית, ואני מצפה ממנו שאחרי שהוא התאושש, כי הוא אמר את זה אולי בסערת...
לא, הוא כבר הלך הביתה, עשו לו מסיבה, הוא ידע מה הוא אומר.
אני מאוד מקווה שבאחד הנאומים הקרובים שלו, הוא באמת יודע כמו שצריך למדינת ישראל על מה שעשתה בשבילו, כי הוא אזרח ישראלי.
לא, הוא לא אומר שהוא לא מודה למדינת ישראל, הוא מודה שחילצו אותו, אבל הוא מודה שחילצו אותו כי הוא פלסטיני. זה מה שמרתיח אותי.
אבל הפלסטינים טרוריסטים חטפו אותו.
נכון, כן. זה...
אין לי מדבר.
לך תבין את זה.
אין לי מדבר.
יש לנו אורחת חשובה היום. חברת הכנסת צגה מלאקו, אבל לפני שאני אספר קצת עליה, ומההיכרות שלי איתה עוד בימי רשות השידור, אני רוצה גם לומר עוד משהו שקרה השבוע. אני חושב שסביב הטקס הזה של השבעה באוקטובר, אנחנו חייבים להגיע לאיזושהי פשרה כדי להרגיע את הרוחות האלה. אי אפשר, הסיפור הזה... יכול ליפול עלינו ופשוט לגרום לנו לקרע הרבה יותר עמוק. את חושבת שהשרה מירי רגב הלכה רחוק מדי בעניין הזה? גם ראש הממשלה מאוד, מאוד מאוכזב ממנה.
תראה, קודם כל, יש ממשלה. בטקסים ממלכתיים, מי שאחראי את זה ממשלה. והיום, בגלל מה שקרה, תראו, קודם כל, חמאס כשחטף, שרף ואנס, רצח, ולא בחר ימין או שמאל.
כן, נכון.
כל מי שישראלי חטף, וכולל מה שדיברנו מקודם, על הערבים mm-hmm. גם, כולנו באותה סירה. אז לזכור אותם, את היום הזה, נכון, שלא נשכח את זה, באחריות של ממשלה. לא יכול להיות, כל גוף יקום ויציע כל מיני הצעות, גם אנשים פרטים יציעו לפי דעתי, צריך להיות אירוע ממלכתי על ידי ממשלת ישראל. אחרת, תשמע, יקירי, ידידי okay. נפתלי. ממשלות מתחלפות.
נכון.
ואז גם אחרי זה, זה יכול לקרות את זה. אסור לנו לתת לדברים האלה להתפזר או לפי דעה פוליטית או השקפה. מי שרוצה לעשות אירוע ממלכתי בבקשה, מי שרוצה אולטרנטיבי, מדינה דמוקרטית. אבל אסור לנו את הדבר הזה לתת לאנשים פרטיים, וכל בן אדם יקום, אמהות כאלה ידליקו, אמהות האלה יובילו, הגבר הזה יוביל, או חיילים, או מפקדים, זה לא בא בחשבון, נכון. יש מדינה, חבר'ה. יש סדר.
איזה אורחת טובה הבאת לנו.
איזו שאלה.
איזה אורחת טובה. אנחנו היום מסכימים כמעט על הכל. נשאר לי עוד נושא אחד שאנחנו נבדוק אם אנחנו מסכימים איתו, אבל אנחנו מסכימים גם במה שהיא אומרת. אני לא חושב שצריך לעשות את זה בבית הנשיא.
לא, זה לא יקרה.
לא חושב שצריך לעשות את זה בבית הנשיא. זה לא מקום לזה. אני חושב שההחלטה לשדר את הטקסים האלה לכל המדינה היא החלטה נכונה. היא גם נותנת לכל מי שרוצה לעשות את הטקסים באופן עצמאי, אז הוא יכול בהחלט לעשות את זה, וכן צריך שזה יהיה יום שהממשלה תוביל, וזה לא משנה כרגע אם זה הליכוד או ממשלה אחרת. זה אפילו לא עניין פוליטי בכלל הסיפור הזה, וחבל שלוקחים רצח כזה מזעזע והופכים אותו לפוליטי. חבל מאוד.
אוקיי, אז עכשיו אנחנו נציג אותך, חברת הכנסת צגה מלקו מהליכוד. אז לפני שנתחיל ברעיון, אז כמה נקודות ציון ככה בחייך. צגה מלקו נולדה, גדלה והתחנכה בגונדר שבאתיופיה, ועלתה לישראל בגפה בשנת 1984 במסגרת מבצע משה, נכון?
נכון.
כשהייתה בת 16 בלבד, מיד עם עלייתה פתחה במאבק לייחוד עם משפחתה עד לעלייתם לישראל של הוריה. ב-2014 יצא לאור ספרה אוטוביוגרפי, לא בבית ספרנו, העוסק בעלייתה לישראל ובהתמודדות שלה נמשכת של בנות ובני העדה האתיופית עם תופעות הגזענות בחברה הישראלית. ב-2016 מונתה כחברה בצוות למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה שהוקמה על ידי הממשלה. באוקטובר 2019 מונתה כחברה במועצה הציבורית של האקדמיה ללשון העברית. צגה עבדה ברשות השידור, כך אני מכיר אותה, כעורכת, עיתונאית, מנהלת, פשוט מוכשרת מאוד, ולאחר מכן נכנסה לכנסת ברשימת הליכוד, וחברה בוועדת חוק ומשפט, ובעלת תואר דוקטור במדעי המדינה ועיתונאות. וזאת רשימה חלקית. ואני שואל אותה, חברת הכנסת צגה מלקו, שוב בוקר טוב לך, את ישנה לפעמים?
קודם כל, אני תקן תיקון קטן.
מחזירים אלייך את השאלה, מתי הספקת?
תיקון קטן, אני לא חברה בוועדת החוקה, זה הייתה קצת כמה ימים בלבד, אני חברה בוועדת החינוך, עבודה ברווחה, עלייה וקליטה, מתן הזדמנות בפריפריה, לאחרונה גם הצטרפתי לוועדת הבריאות.
חסר לך עוד ועדה שם שם? אנחנו נבדוק אפשרות להכניס, אין בעיה.
כן, תראה, אני באתי במטרה במיוחד לאוכלוסיות, למען אוכלוסיות מוחלשות, למען החברה הישראלית. אני מאמינה, בחברה הישראלית, אם לא נרגיש כולנו שווים, החברה תתפורר. ייקח זמן, ואסור לנו לדבר כזה לתת זמן. אני, כמו שדיברת, אני עליתי צעירה, בת 16, לבד, ואתה יודע, מהחברה הישראלית לא יכלה לקבל אותנו, ועם כל זה, קודם כל אני ישראלית.
אוקיי, אבל שנייה, לפני שאת, המסע הזה של לבד, בת 16, איך הוא התבצע? החליטו שאת זאת שתעלי? איך זה היה?
תראה, באותה תקופה היה אסור לצאת, ממשלת אתיופיה לא נתנה לצאת למשפחה שלמה, אז אמרו כל מיני דרכים. אחד הדרכים זה היה נערים, בעלי את הנוער, ואז ההורים אמרו, ייקח חודש, חודשיים, הצטרפו אליי, אבל לקח להם 8 שנים.
וואו.
זו תקופה כל כך, כל כך ארוכה. אבל אתה יודע מה, החיים, יותר אתה יודע מה, החיים ממשיכים, אין מה לעשות, עם קושי של תהליך קליטה, אי קבלה של חברה ישראלית, גם יש אנשים טובים שקיבלו אותנו גם, לא כולם לא קיבלו, אבל עם כל זה אתה צריך לשרוד, להתקדם, צריכים גם להיאבק, להביא את ההורים, כי באותה תקופה היה אסור להוציא אותם. אז זה לא היה פשוט, אבל כפי שאומרים, אתה יודע, מה שלא הורג אותך, מה חשל אותך. כן.
והקליטה שלך בארץ, מאז שכתבת את הספר, האם משהו השתנה לטובה מנקודת מבטך?
תראה, הקליטה שלי, אני הייתי עושה בהתחלה הנחה לחברה הישראלית, כי כמו שציינת, אני באתי בגיל 16, לא הייתי במעון, לא הייתי בגן, לא הייתי בבית ספר דרך אגב, סיימתי שם תיכון בגיל 16, אז כל מה שקורה, הייתי מפנימה, אומרת, אוקיי, הבעיה הזאת אני, המפתח שלי, המנטליות שלי, התרבות שלי, פערי תרבויות וכל זה. אבל אחר כך התחתנתי, הבאתי ילדים לעולם הזה. הילדים שלי הגיעו לגיל בית ספר, הבן הבכור שלי, שלא רצו לקבל אותו לכיתה א', בית ספר לידי, אז הבנתי, הבעיה לא המפתח שלי. הבעיה לא המנטליות שלי, לא התרבות שלי, לא בגלל שלא הייתי בבית ספר. הבנתי, הבעיה שלהם. החברה הישראלית קשה לה לקבל אותנו, כי לבנים שלי אין מפתח, נולדו פה. מזה הבנתי, מזה נולד הספר הזה שפרסמתי, לא בבית ספרנו. זה היה בדיוק הסיפור. לכן השינוי עוד ייקח הרבה זמן, עוד לא. אני לא רואה את השינוי, ממה שאני רואה במציאות היום, אין הרבה שינויים. בגלל זה גם את החוק, מה שהעברתי את החוק.
כן, זהו, על זה אני רוצה לדבר איתך. שוקי, אחד החוקים החשובים שחברת הכנסת צגה מלקו העבירה בקריאה ראשונה, ועכשיו הוא עומד לקריאה שנייה או שלישית,
עבר
גם זה, ביטול הרישום הפלילי של נערים יוצאי אתיופיה, ומה עומד מאחורי הצעת החוק הזאת?
הצעת החוק הרעיון בא לתת הזדמנות. מה שקורה במדינת ישראל, יש שיטור יותר כלפי יוצאי אתיופיה, הצעירים שלנו. תמיד ידענו, אבל מתי התחיל במיוחד? ב-2015, חייל עם מדים, דמאס פקאדה, הוקע לידי שני שוטרים.
נכון. בקריית מלאכי.
לא, זה היה בחולון.
בחולון, בהתחלה. אוקיי.
אחר כך גם היה בקריית מלאכי.
נכון.
כן. אז התחילו הפגנות, הצעירים יצאו להפגין, והכעס, אז בעקבות זה ראש ממשלה הקים ועדה למיגור גזענות. ואני הייתי חברה בה, ובעדה, מי שהובילה אותו זה אמי פלמור, אז הייתה מנכ"לית משרד המשפטים, הבאנו כמה המלצות כדי לצמצם את השיטור יותר נכון.
כן.
אחר כך גם אלשך, מפכ"ל לשעבר בכבודו בעצמו, הוא אמר, יש שיטור יותר כלפי יוצאי אתיופיה. אפילו הוא אמר איזה, מטבע הדברים חושדים בהם. זה היה. ואחרי זה גם בא סלומון תקה ביהודה ברגי, תוך חצי שנה, ב-2019, נהרגו על ידי שוטרים. הצעירים יצאו להפגין. הכאב עצום, תשמעו. ואז, מה קרה במשטרת ישראל? קודם כל, לפני שבאו להפגין, ברשתות חברתיות התכתבו, הצעירים אמרו, בואו נראה להם למשטרה, בואו נלך בהמונינו, נפגין וזה. לפני שבאו להפגין, עזרו אותם, פתחו להם תיק. ואחר כך גם בהפגנה, מה שקרה, סגרו את הכביש, איילון היום, זה לסגור את איילון, זה כבר לא עבירה פלילית, אפילו אני חושבת,
זה סטנדרט היום, לסגור את
איילון. הפך להיות ספורט לאומי, לדעתי.
אבל הייתה גם פשיטה או הפגנה בתוך חצר תחנת המשטרה, משטרת זבולון.
כן, כי הסלומון תקן נהרג על ידי שוטר. אז כל זה פתחו תיקים לצעירים. או בגן ציבורי, גם בפארק אתה הולך, עם 3-4 צעירים יוצאי אתיופיה מתכחלים, פתאום אוטומטית אתה שחור, אתה וריאן. אז עוצרים אותם, פותחים להם תיק. או ילד רוכב על אופניים, ואומרים לו, ילד, תבוא. של מי זה אופניים? הוא אומר, שלי. אומרים לו, זה חדש. מי נתן לה? אומר, ההורים קנו לי. אומרים, לא, אתה גנבת. לוקחים אותו, פותחים תיקים. דברים כאלה באמת בא, ואז הנתונים באקדמיה עשו מחקר, מבקר המדינה, דוח מבקר המדינה, דוח למיגור גזענות, מראה זה. ואני כל הזמן חשבתי. אז מה אמרו? אוקיי, יש שיטור יתר. נעשה להם חנינה דרך משרד המשפטים ובית הנשיא.
כן.
אבל מה קרה? כשהנשיא הקודם רובי ריבלין פתח את זה, שרת המשפטים אז איילת שקד, הציבור לא מאמין במוסדות מדינת ישראל. אנשים לא הולכים להגיש בקשה. אז גם הנשיא הנוכחי ניסה. לא, אני כשדרנית ברדיו. אז הייתי מנסה לעודד הציבור ילכו להגיש בקשה. שימחו כל המתיקים. לא, הדור הצעיר, בכלל קהילה שלמה לא מאמינה במוסדות מדינת ישראל. אז אני אמרתי, דבר כזה צריך להיות בחקיקה. בחקיקה, במשטרת ישראל תמחוק אוטומטית. ולעבירות
על כמה מדובר במספרים?
באלפים.
באלפים.
כן.
איך את מסבירה, חברת הכנסת, את השיטור יתר דווקא כלפי הקהילה האתיופית, לעומת, נגיד, ערביי ישראל? זאת אומרת, יש נתונים שמראים שזה יותר גבוה, אותו דבר, מה גורם לשיטור יתר אצל השוטרים?
אני יכולה להגיד לך, משטרה או שוטרים, זה ראי של חברה ישראלית. חברה ישראלית לא קיבלה צבע עורנו. אתה שחור אוטומטית, אתה וריאן. זה מה שקורה. אני חושבת, אני מרגישה צופים בסרטים בארצות הברית, מה שקורה. לכן את הילדים שלנו אוטומטית הפכו אותם לעבריינים. אני אתן לכם דוגמה, אני אמא לשתי בנים. הבן הבחור שלי, כשהיה בן 15, יצא לקנות פלאפל מבית של אמא שלי. אמרו לו, עצרו אותו, אמרו לו, תביא תעודת זהות. הוא אומר, אני בן 15, אין לי תעודת זהות. או לא. על זה היה. הבן השני שלי, כשהיה חייל, בסוף שבוע יצא עם חברים שלו לבלות, ובמועדון עם חבר שלו הכירו בחורות, כשיצאו, מכולם שוטרים ניגשו אליו, לקחו אותו, הצידה, הצמידו אותו, לקיר, עשו בו חיפוש בגוף. אחרים זה לא היו יוצאי אתיופיה, לא היו שחורים. אז כל זה בא בגלל צבע עור שלנו. לכן, כשאת הבן הגדול שלי בכיתה א' לא רצו לקבל אותו, אז אני הבנתי, הבעיה לא המפתח שלי, הבעיה לא התרבות שלי, הבעיה פה צבע עור שלנו. זה בדיוק מה שקורה. בנוסף, אנחנו מספרנו לא גדול, אל תשכחו, מספרנו מאוד קטן ביחס לכלל אוכלוסייה, והכוח הפוליטי שלנו לא חזק, וכוח הכלכלי שלנו כמובן לא, כל זה משפיע, אבל הדבר הראשון שהשפיע על צבע עור.
אתה יודע, אני חושב על זה שוקי, ש... יש תחושה בציבור שמי שמנהל את ראש הממשלה זה שני שרים, בן גביר מצד אחד וסמוטריץ' מצד שני. זה נתניהו שאנחנו מכירים?
תראה, המצב הפוליטי, חרמות גרמו לחמש בחירות. בסופו של דבר מה הייתה? לא רק ראש ממשלה, באמת ראש ממשלה מוכשר, ראש ממשלה אין לו יכולת, פשוט אנשים לא רצו לשבת איתו. ואז אנשים, כמו בן גביר וסמוטריץ', קודם כל, נבחרו בצורה דמוקרטית. אין מה להגיד
את זה. הם מנהלים את המדינה? מה שקורה בהר הבית זה נורמלי בעינייך?
אני לא מסכימה. מי שפוגע בסטטוס קוו, זה לא תורם לנו, במיוחד במצב של היום, בשום פנים באופן. אנחנו צריכים להציס את האזור שלנו. אנחנו, תשמע, במשך 76 שנים, אנחנו חיים במדינה, באזור מאוד מורכב. יחד עם זאת, הקמנו לנו, יש לנו מדינה מסגשגת, מדינה מצליחה. לכן, ראש ממשלה זה שמנווט, ולא סמוטריץ' ולא בן גביר, אבל יחד עם זאת, הם שותפים שלנו בקואליציה. אתה לא יכול לא להתחשב בהם.
כן, הם רק שהתחשבו בראש הממשלה גם, ובממשלה ובמדינה.
כמובן, תשמע, בלי...
לעלות להר הבית, להשתתח, לומר שהייתי רוצה לראות בית כנסת שם, אנחנו מדברים על המקום הכי רגיש בעולם, שיכול להצית את כל העולם, למה צריך את זה כשראש הממשלה מתמודד עם עסקת החטופים, עם המצב בעזה, עם המצב בלבנון, עם החיזבאללה, למה צריך את זה?
אני מיליון אחוז, אני מסכים איתך. לא רק במצב של היום, עוד יותר גרוע היום, בכלל, דבר שיכול לגרום לתסיסה, לאזור, לביטחון שלנו, למה לעשות את זה? זה אני מסכים איתך. אמירות האלה פופוליסטיות. ולא שמחר כן. באמת נלך לבנות בית כנסת.
לא, לא נלך לבנות בית כנסת, אבל אני במקרה הזה חולק על שניכם.
אוקיי, בבקשה.
אני חושב טוב. שאנחנו השרשנו איזה מנהג מסוים, כן. שאסור לדבר על ירושלים, אסור לעלות להר הבית, שלא יכעסו עלינו מכאן, שלא ירביצו לנו משם. אני למשל, האמירות של בן גביר, בית כנסת זה סתם קשקוש, אוקיי? אבל זה שהוא עולה להר הבית וממש את הזכות שלנו לעלות להר הבית, אני לא רואה עם זה בעיה. אני רואה יותר בעיה שבקבינט יושבים 9 שרים, ושר הביטחון מתנגד להישאר בציר פילדלפי. הוא היחידי שהצביע נגד. זה מבחינתי יותר חמור מזה שבן גביר עלה להר הבית.
אל תשנה את הנושא.
אני לא משנה, אני אומר.
אני אומר לך...
די להתנצל.
אני אומר לך...
וראינו שהחמאס בזמנו, נפתלי סניה, כשהחמאס בזמנו אמר, אם בן גביר יעלה להר הבית, אנחנו לא עשה כלום. הכל היה איומים, כי הם הבינו שבצד השני יש גם כן בעל הבית משוגע. ואם הבעל הבית משוגע, אז עדיף לא להסתבך איתו. זה הרתעה.
יחד עם זאת, כשמדובר בשר בכיר בממשלה, שר לביטחון לאומי, שאומר את האמירות האלה, שעושה פרובוקציות, ההשתתחויות, כל מיני דברים שמנוגדים להלכה היהודית, מנוגדים לדעת רבנים, מנוגדים לכל מיני, גם לרבנים שלו, לבוא ולעשות את הדברים האלה בעת הזאת, זה לא רק חוסר אחריות, זה אדם שבשביל אינטרסים פוליטיים יכול להדליק את כל המזרח התיכון ואת כל העולם. וזו דעתי. מה את חושבת?
אני מסתרפת, כי תשמע, עליה להר הבית זה לא חובה הלכתי. זה צריכים לחשוב על זה. למשל, בן גביר גם יש דברים שהוא, דברים טובים שהוא עשה, כמו בבית סוהר, לגבי באמת ההתנהלות שלו מול מהבלים בכלא. אני חושבת שהוא, פעם ראשונה זה בא מישהו שאומר, אתה עשית ביצעת העבירה, אתה לא תקבל כל מה שאתה רוצה. זה אני יכולה להביא.
אנחנו לימדנו אותם באוניברסיטה.
כן, אבל פה בנושא של הר הבית, רבנים גדולים גם על זה לא מסכימים. ושנית, תגיד לי, מה יצא שאתה אומר, אני הולך לבנות בית כנסת?
לא, מזה לא יצא כלום. מזה לא יצא כלום, זה לא מסכימים.
בשביל מה?
זה, אני חושב שהאמירה כזאת נועדה לבסס, חבר'ה, אנחנו הריבונים פה, אנחנו נחליט, עכשיו יש לכם אפשרות או להיות איתנו, או להיות נגדנו. אתם צריכים להבין מי הריבון פה. ואנחנו לא עשינו את זה עד היום. שוב, אני לא מסכים עם כל אמירה שלו, אבל כמו שחברת הכנסת אמרה, האסירים שהיו מקבלים, הנשק שחלקו לתושבים, נכון. זה מה שמנע הרבה מהפיגועים להתגלגל למקרים יותר גבוהים. זאת אומרת, אנחנו צריכים להפסיק להתאפס על הקטנות האלה, ולהסתכל על המקרו, על הגדול.
אוקיי, אפרופו השאלה של שוקי, חברת הכנסת מלאקו, יש קולות בליכוד שקוראים לראש הממשלה לפטר את שר הביטחון. איפה את עומדת בעמדה הזאת?
תראה, שר הביטחון וראש הממשלה, אנחנו שומעים את החילוקי דעות מדי פעם. קודם כל, שני אנשים צריכים לדבר בארבע עיניים. זה לא מול תקשורת בעיניי. נוסף, מי שמינה את שר הביטחון זה ראש הממשלה. זה ראש הממשלה, זה בוודאי זה החלטה שלו. או לפטר אותו או להשאיר אותו. בראש הממשלה, אני בטוחה, השיקול שלו במצב הקיים עכשיו, אולי להחליף שר הביטחון, זה לא הזמן. אבל זה בוודאי, בוודאי, זה החלטה של ראש הממשלה. אני יכולה להגיד, בתקופה הזאת, מזל שלנו, זה בנימין נתניהו, ראש הממשלה.
אז אם אני רוצה לשאול שאלה בנושא הזה של בנימין נתניהו, ראש הממשלה, כן לפטר שר ביטחון, לא לפטר, למה יש התנגדות כל כך חזקה, גם מצד ראש הממשלה וגם מצד הרבה חברי כנסת ושרים בליכוד, לא להקים ועדת חקירה ממלכתית?
תראה, קודם כל, בעניין של אחריות וחקירה תהיה. אחרי מלחמה, אחרי אירוע כזה, זה לא יעבור בשקט. אני בטוחה 1,000,000%. אבל בתקופת המלחמה היום, אני נגד ששום חקירה. כי למה? אנשי צבא המפקדים שלנו, אלה יהיו עסוקים עכשיו, ולנצח במלחמה. אנחנו יודעים איזה בצבא, בביטחון, אנשי ביטחון, שבק, אמן, ראינו כל המחדלים שהיו. זה שילמנו מחיר, אבל עכשיו, אחרי מלחמה, צריכים להקים ועדת חקירה. ואם תהיה ממלכתית, או ועדת חקירה ממשלתית, זה בסופו של דבר צריך להחליט. אבל ועדת חקירה חייבת להיות. אם לא נחקור איך נדע, איך נלמד, גם יש אחראים, אנשים שגרמו לזה, במיוחד אנשי ביטחון.
אבל הממשלה הזאת מסרבת להכריז. היא לא אומרת, חברים, נסיים את המלחמה, נקים ועדת חקירה ממלכתית. הם כל הזמן משאירים את זה, לא עכשיו, נדבר על זה אחר כך, נדבר על זה אחר כך. וזה נותן לציבור תחושה של, רגע, משהו מסתירים מאיתנו. למרות שאם ראית היום נפתלי את הסקרים, הליכוד מקבל 30 מנדטים.
אני מציע להתייחס לסקרים האלה, לאותם רגעים, עוד הרבה מים יעברו. נכון. אבל בהמשך לדברים של שוקי, אני חושב שיש לזה קשר ישיר לתחושה הציבורית לגבי השבעה באוקטובר, כי התחושה היא שמה? שהולכים לעשות טקס, אבל הממשלה לא מדברת על זה שתקום ועדת חקירה ממלכתית. אם יש דבר שיכול לרפא את החברה הישראלית אחרי הטבח הנורא הזה, זה לפחות לקיחת אחריות דקלרטיבית מצד הממשלה. ואני חושב שאתם בליכוד, אני לא יודע אם זה שתיקת הכבשים או כל מיני דברים אחרים, אבל הציבור דורש ועדת חקירה ממלכתית. כל הסקרים מראים שהציבור מצפה לוועדת חקירה ממלכתית. למה זה לא יוצא?
תראה, קודם כל ראש הממשלה אמר שיבדקו את זה, תהיה ועדת חקירה. והוא אמר שהוא גם אחראי, אבל להגיד שהוא אשם, זה אני חושבת, בואו נהכה. כי מה שאנחנו רואים בכלי תקשורת, בפרסומת, אתה אשם, וכל זה לפני שיחקרו לו. מי היה אשם, יש אחריות, זה יהיה חקירה. אבל היום אני אגיד לה, הציבור, הסקרים, אני פחות מאמין על הסקרים היום. אנחנו רואים את כל דבר כשמדובר בממשלה, מיום הקמתה לא נתנו לה לגיטימציה. מיום הקמת כל מה שהממשלה תעשה.
את מתכוונת לממשלת בנט או לממשלת נתניהו?
ממשלת נתניהו, לממשלה שלנו. לא נתנו, מה אומרים לך?
כי לממשלת בנט לא נתנו לגיטימציה 5 דקות.
כן, אבל למה אני אומרת את זה? זה לא ממשלת בנט. בנט לקח עם 6 מנדטים מקים ממשלה.
כן.
פה מדובר 32 מנדטים, עומד בראש המפלגה, ראש ממשלה, כממשלה, זה לא אותו דבר, אבל מיום הראשון לא נתנו לגיטימציה. אתה יודע מה? כשאני מסתכלת, אתה ואני באנו מתקשורת, אני הרבה שנים ברשות השידור, ואחר כך בתאגיד השידור. היום, מהצד השני, כשאני מסתכלת את התקשורת, אני מרגישה שזה פשוט, אתה רואה את הקוטביות כזאת. לכן, כמו שאמרת, הציבור רוצה בסקרים ועדת חקירה ממלכתית, לצד השני אגיד לך, לא, עכשיו אנחנו רוצים להתמקד במלחמה, ואחרי זה כמובן נחקור אותה.
טוב, עכשיו אנחנו נדבר לסיום, קצת על העניינים האישיים. איפה היית בשבעה באוקטובר? איך הילדים שלך מעכלים את מה שקרה? איפה זה פגש אותך ברמה אישית?
זה שבת, אני בבית, הבן הבוחור שלי הוא רופא קרבי בצבא.
וואו.
כן, אז זה שלא רצו אותו כיתה א', לא רצו.
מי שלא רצה את שרון כרמטכ"ל, שר ביטחון קיבל אותו כראש הממשלה.
בדיוק.
מי שלא רצה את הבן שלך, איך קוראים לו?
עמנואל.
עמנואל. בכיתה א', הנה מקבל אותו היום כרופא קרבי בצבא. איפה הוא היה?
אז הוא היה בבית, כי ביום רביעי, ב-12 לספטמבר, הוא היה צריך לצאת לקורס צבאי בארצות הברית, בוושינגטון, עם רופאים צבאיים אמריקאים, איזשהו קורס. אז לכן בשבת שחררו אותו לפני נסיעה, הוא היה בבית. אז בבוקר הוא מעיר אותי ואומר לי, תשמעי, אזעקה. אמרתי לו, שמעתי, אבל חשבתי זה חלום, לא יכול להיות. וככה זה תפס, ובן הצעיר גם היה בבית, ולא אימנו. והוא מיד יצא. למחרת קיבלנו בשורה הכי מרה, זה החבר טוב שלא נהרג. זה פשוט, אני לא זוכרת זה אם אמיתי או בחלום או אני מדמיינת. זה היה מאוד מאוד קשה ועד היום.
והוא היה בשירות מילואים ארוך.
לא, לא מילואים. עדיין הוא, בגלל שהוא היה בעתודה, הוא למד לפני צבא, את הלימודים רפואה, שסיים באוניברסיטה העברית, אז הוא צריך לשרת 5 שנים, יש לו עוד שנה וחצי.
טוב, אני חושב שהיה לנו רגעים מרגשים וטובים. מה המסר המרכזי שלך כחברת כנסת? מה הייעוד שאת רואה את עצמך כלפי החברה הישראלית?
אני רואה את הייעוד שלי במיוחד, גם במלחמה ראינו. אני חושבת החברה הישראלית צריכה לתת את הדגש הזה אנחנו ביחד. גם בשירות צבאי, אנחנו רואים יוצאי אתיופיה ביחס למספר שלנו, פי 3 נפלו במלחמה הארורה הזאת. והשייכות הזאת למדינה מאוד מאוד גבוהה. אבל כשאתה מסתכל בכל מיני מקומות בתפקידים, וגם בצבא, אתה רואה בצבא, דוגמה, השנה מסתיין הנשיא, היו מתוך 120, 10. זאת אומרת 8%, אבל בפירמידה הצבאית אתה לא רואה. אז אני חושבת, חברה לא יכולה להרשות לעצמה, לא רק יוצאי אתיופיה, גם אנשים מפריפריה, כלל אוכלוסייה, שירגישו שווים, יהיו שותפים. אני רוצה לראות אותם בקורס הטייס, כטייסים, ב-8200 בכל יחידות, בכל מוקדי כוח של חברה ישראלית, כל חברה ישראל, לא רק יוצאי אתיופיה. אני, למרות שאני בת העדה יוצאת אתיופיה, אבל אני פה מדברת על כלל החברה. אם לא יהיה, בסופו של דבר, החברה לא, מדינה לא תהיה בריאה. החברה לא תרגיש שהיא בריאה. חברה צריכה להיות בריאה. איך יבוא את זה? אף אחד לא ירגיש שהוא מקופח או לא שותף, או אם שותף, כסוג בית. לכן, למשל, לאחרונה הרבה מדובר, ישראל ראשונה, ישראל שנייה. אני רוצה לראות ישראל אחת. זה מה שצריך להיות.
כן. תודה עם המסר המאוד מאוד חשוב הזה לחברה הישראלית. אני חושב שאחרי השבעה באוקטובר הרבה דברים עוד ישתנו בחברה הישראלית. אני רוצה להודות לך, חברת הכנסת צגה מלקו, על שהתארחת באולפנינו ברדיו סול. לאחל לך שבת שלום, שבת שקטה. ואנחנו מבקשים ממך לבחור שיר לסיום.
תודה רבה, תודה לכם, נפתלי ושוקי. אני חושבת ביחד, אם נעבוד ביחד, אנחנו יכולים לשנות את העולם. אז אני בוחרת לי, אתה ואני, נשנה את העולם של אריק איינשטיין.
תודה.
תודה, תודה רבה. לך. שבת שלום.
שבת שלום.
כבר כולם אמרו את זה קודם משנה, אני ואתה משנה את העולם.
עכשיו בשידור חי, שישי פוליטי, שיחות עומק עם נבחרי ציבור, בהגשת נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
כן, אתם חוזרים אלינו, תודה רבה, ואנחנו בתוכנית שישי פוליטי. ושוקי, יש עדיין כמה שאלות שלא סיימתי, עד שאנחנו נעלה את הפרשן הבא שלנו לשידור. ורציתי לומר כמה דברים. אחד, אין ספק שהחברה הישראלית עוברת רגעים מאוד קשים. אני חושב שנדרשת פה מעורבות הרבה יותר חזקה של ראש הממשלה בכמה סוגיות. הראשונה זה להזמין עוד היום את רן ארז, יושב ראש ארגון המורים על יסודיים, כדי להחזיר קצת את השפיות וקצת את המורים לבתי הספר. אני חושב שזה נחוץ להורים, לילדים. אני שומע יותר ויותר על הרבה מאוד אנשים שהילדים יצאו ממעגל הלימודים, הילדים לא נמצאים בבתי הספר, מה שעובר על הצפון, מה שעובר על הדרום, והדברים האלה משפיעים עלינו, ואנחנו נראה את התוצאות הן ברמה הנפשית והן ברמה של ההתקדמות הלימודית שלהם בשנים הקרובות.
תראה, יש לי בעיה עם מה שאתה אומר.
מה?
יש לי בעיה עם מה שאתה אומר, כי רן ארז זה כבר נהיה רפרטואר קבוע של, איך אומרים, בוא אני ואתה נלך כל יום חמישי ונוכל על האש. יומיים לפני תחילת הלימודים, רן ארז מכריז על סכסוך, הוא יודע שזה הזמן שלו לשחות, הוא יודע שזה הזמן שלו להביא תוצאות, וגם כשמסכמים דברים מסוימים, אוקיי, זה לא קורה, כי תסתכל, זה י' עד י' ב', אוקיי, כל שאר המסגרות חוזרים רגיל ללימודים. אז אני אומר,
תת י' י' א' י' ב'.
לא, אני שמעתי י' ומעלה, אבל אני אומר, גם תת י' י' א' י' ב', אוקיי. יש לך בעיה? היה לך את כל החודש לדבר. אל תבוא לספר לי שאתה דיברת, הרי באותו מידה שהוא יצא לתקשורת לפני יומיים, הוא יכל לצאת גם לפני חודש, ולהגיד, חברים, אני מודיע מהיום שאם לא נשב למסע ומתן, לא נפתח את שנת הלימודים. למה יומיים לפני? למה אתה שם תמיד את הסכין על הצוואר, ואתה אומר, עכשיו, אתה יודע מה? שלא יפתחו את שנת הלימודים, שלא יתקפלו עם הדרישות שלו, ונראה כמה זמן הוא יחזיק מעמד עם, מול הדרישות שהוא מציג. ככה, כי די, זה בדיוק אותו דבר עם בן גביר. אנחנו כל הזמן רגילים להגיע עד לקצה, ורק אחר כך להתקפל. למה?
תשמע, המצב הוא כזה שיש סקטורים שלמים שאנחנו צריכים לבדוק מולם איפה זה עומד מבחינתם, מבחינת הזכויות שלהם, מבחינת העובדים. ענף הבנייה, המנופאים, העובדים, יש סקטורים שלמים של עסקים קטנים שנאנקים תחת עול הבירוקרטיה, וכנה לגבי מורים, וכנה לגבי אנשי חינוך, עובדים סוציאליים שכמעט ואין, והשכר שלהם לא משתפר, ובתקופה הזאת אנחנו צריכים אותם יותר מתמיד. כנה לגבי השירות הפסיכולוגי. כל הסקטורים האלה, אנחנו הזנחנו אותם במשך שנים, על אחת כמה וכמה כשמדובר בתקופה של מלחמה.
אני מסכים, אוקיי? אני מסכים, עובדים סוציאליים. עובדים סוציאליים בדרום, מרכז חוסן שאנחנו לא פעם ולא פעם
דיברנו. אלה הסקטורים החשובים, אלה הסקטורים החשובים, איפה הם?
אז זהו, א', אתה לא שומע אותם, אתה גם לא שומע מישהו מהממשלה שמדבר עליהם, אבל אני אומר, אוקיי, למה להגיע לרגע של הדקה ה-90? בוא נעשה פעילות לפני.
אבל על זה אני מדבר, סדר עדיפויות של תקציב מדינה, סדר עדיפויות של מי שאנחנו אמורים לטפח, לתקן, לשנות, שר אוצר שלא מדבר עם הדרג המקצועי שלו. אלה דברים שאנחנו, הרי שוקי, אנחנו חברה פצועה, קשה לה מאוד. אנחנו לא יודעים מה שלום הילדים שלנו באמת. אנחנו לא יודעים עד כמה זה משפיע עליהם עמוקות. אני יודע שיש ילדים שחולמים על הזקות, וחולמים על כל מיני דברים שקשורים למלחמה, ולשכול, ולפצועים, ולחיילים.
איך תסביר שגם בממשלות הקודמות, התחלואה הזאת, המכה הרעה הזאת, ממשיכה. גם בקודם. גם בקודם היה איום של שביתה, וגם בקודם היה עובדים סוציאליים, וגם בקודם היה חוסן.
אני חסרה לי בעניין הזה, אם ראש הממשלה יכול להתקשר לפרחן קאדי ששוחרר, ויכול להתקשר ליסעור, דרך אגב, הפרלימפי שזכה במדליית זהב.
נכון, אבל אתה לא מתקשר לסחטן האולימפי.
אפשר, באמת.
אתה לא מתקשר לסחטן אולימפי. כי ארז יכול לקבל,
אהבתי את ההקבלה הזאת.
הוא יכול לקבל תעודה, הוא כאילו מבחינתי מקבל דוס פוע בקטע הזה, כל שנה, לפני תחילת הלימודים, וזה כבר לא בהרבה, זה בדרך כלל יומיים לפני. מתי הוא הודיע על זה? לפני יום, ביום שלישי, נכון? למה?
הוא התריע והתריע והתריע.
הוא לא התריע כלום, הוא יצא לתקשורת,
אם ראש הממשלה מצא זמן לדבר עם כל האנשים האלה, וזה טוב שהוא מצא זמן לדבר איתם.
אל תיקח את זה לכיוון הפוליטי, כי זה לא שם.
אני רוצה לראות את ראש הממשלה מדבר גם עם רן ארז, ומסתכל לו בעיניים ואומר לו, אדוני, בוא נפתור את הבעיה ונחזיר קצת את השפיות. לא ייתכן שאחרי שנה כזאת, שבה לא למדו כמעט, וחופש גדול שבה אחרי כמעט 70 יום חוזרים ללימודים, אז אתה אומר לעצמך, לא ייתכן שבאחד בספטמבר, ביום ראשון, כשכולם חוזרים ללימודים, לא ייתכן להשאיר אותם בחוץ.
אני
לא
אתן לך השוואה.
אני אומר לך, אני קורא לראש הממשלה לעשות כל מאמץ, כדי להתערב וכדי לפתור את הבעיה הזאת. זה לא יבוא, לא מסמוטריץ' ולא מיקיש.
אז אני אתן לך השוואה אחרת. כשהתחילה המלחמה, הרבה סטודנטים שהלכו לצהל, לא התחילו את שנת הלימודים. והאוניברסיטאות דחו את הפתיחה ודחו עוד פעם, ואחר כך עשו מועד א' ומועד ב' ועשו, והסתדרו. עכשיו, אם אתה תבוא בתור שר חינוך או שר אוצר, ואתה תגיד, אתה יודע מה? עד לכאן. אתה רוצה להשבית? תשבית.
לא, לא, זה לא עובד ככה.
מה יקרה? מה יקרה?
לא עובד ככה.
מה יקרה?
ראש ממשלה צריך לבוא ולומר, חברים.
עזוב, מה יקרה? כאילו, עזוב את ראש הממשלה.
אדוני שר האוצר, בוא אליי ללשכה, יש לי מה להגיד לך בעניין הזה.
אם לוקחים את זה לכיוון הפוליטי, וזה מה שהולך,
הכל פוליטי במדינה הזאת.
לא, לא, לא. אז הגיע הזמן לעצור. הגיע הזמן להגיד, רגע, בוא נראה רגע, יש סחטנות, אין סחטנות. הרי המורים, אתה מסכים איתי, נכון, הם עובדים, עושים עבודה יפה, עבודה טובה, משקיעים שעות על גבי שעות, אבל זה כל שנה אותו רפרטואר. כל שנה סוגרים עוד פעם את אותו דבר, וזה לא נגמר.
אני לא רוצה להגיד, אני לא רוצה להיכנס לעניין הזה של סחטנות, כי על זה אנחנו יכולים לפתוח פרק שלם, מי סוחט את הממשלה הזאת, עזוב, את הציבור.
עזוב,
אבל על זה אני לא רוצה להיכנס.
את זה גם כן. עזוב.
אבל זה, לא, אני אומר, אני ברוח של פייסנות וממלכתיות. ראש הממשלה צריך להיפגש עם שר האוצר, עם שר החינוך ועם יושב ראש ארגון המורים העל יסודיים, ומה שנקרא לא אשן לבן, אבל
אני במקרה הזה בוחר לא להסכים איתך.
אוקיי.
אוקיי, וזה בסדר, אנחנו לא מסכים.
אבל אתה תסכים איתי שגם אתה וגם אני אוהבים את השיר של עידן חביב? ומרק אליהו ודקלה.
שנינו אוהבים את השיר של עידן חביב, רק אתה תסכים איתי.
ש?
שאני אסכים איתך, שפשוט הייתי כל כך שקוע איתך בשיחה, שעידן חביב אמרנו.
כן. ומי? ואז את תראי.
או, אתה רואה, בגלל שהייתי...
זה בניגוד ל...
בגלל שהייתי כל כך עסוק איתך בשיחה, ואתה לקחת אותי לקיצון, מה שנקרא.
כן. לא, לא, אני עדיין חושב, ועדיין מקווה, או היום, או מחר בערב, שראש הממשלה ייפגש עם שר האוצר, שר החינוך, ויושב ראש ארגון המורים על יסודיים.
תראה, כמו ש... אני צוחק כמו שאני מכיר את המערכת, מישהו בסוף יתקפל, אבל אתה יודע מי יפסיד? אני ואתה.
אז אתה יודע מה? אז בוא נשמע את השיר כדי שנירגע.
אוקיי.
ואז את תראי.
בשמלה לבנה מול ירח מאיר, ליבה שוב נשרף מעצמו, מכתבי אהבה שאיש לא יכיר, שמרה קרוב לליבה. השקיעה עצובה והרגש כמו קיר, הלב מדבר עם עצמו, והיא קצת עבודה כמו הנוף של העיר, חשבה ליבו. ואז תראי, לא סוף העולם, אפשר לחייך בחוץ יום יפה, ואז תגלי בסוף כמו כולם, אסור לתקן לב שבוכה. לשמש חמה תבוא ממזרח, ורוח קרה תלטף את סוף הסיפור של זה שלקח לה את הלב. ואז תראי בסוף העולם אפשר לחיים בחוץ יום יפה, ואז תגלי בסוף כמו כולם אסור לתקן לב שבוחר.
אפשר לחייך בחוץ יום יפה, ואז
שוקי, מה אתה אומר על השיר הזה? אנחנו, ההרכבים האלה של זמרים שמתאחדים לשיר, או לשירים בתקופה הזאת, באמת מחממת את הלב.
זה דולי פן עם עידן רייכל,
קובי פרץ, אייל גולן, זמרים נוספים.
לא, זה דולי פן עם דקרה, עם עידן חביב ועם מרק אליהו. ארבעה זמרים היום כאן.
כן, כן.
וזה הרמוניה מושלמת.
דרך אגב, מרק אליהו הוא נגן בחסד עליון, נכון, ברמה נכון, בינלאומית. נכון, נכון.
אתמול דווקא היה עידן רייכל אצלנו.
אוקיי.
הביאו למתנחלים איזשהו הופעה אתמול.
אז אנחנו מסכמים את התוכנית. אז מה היה לנו? קודם כל, ההתרשמות שלך מחברת הכנסת צגה מלאקו.
מרשים. בהחלט דיברה יפה, למרות שניסינו... כן. להוציא ממנה דברים שבהחלט היה כמו שר הביטחון, כמו ועדת חקירה, כשעשינו נכון. השאלות שאתה שאלת, והיא בכל זאת שמרה על ממלכתיות,
כן.
והיא לא... אתה יודע, הרבה חברי כנסת שאנחנו זורקים שאלות, הם... ואתה במיוחד מסוגל להביא אותם לרמת רתיחה בעדינות ובחינניות.
אני אהבתי את זה שקודם כל הצעת החוק שלה נוגעת לעדה האתיופית, לקהילה. זה חשוב מאוד שבן אדם שבא נבחר לכנסת מייצג גם
את הקהילה,
את הקהילה שממנה הוא מגיע והוא נבחר, ולא למשל אנשים שנבחרים לכנסת מטעם קהילה כזאת או אחרת,
ושוכחים את מי
מייצגים. ושוכחים אותה לגמרי.
שוכחים
את מי המורים מייצגים. אני חושב שמן הראוי לקחת את השידור הזה איתה, ולהבין מהי קהילה ואיך עושים את זה נכון.
אני מסכים.
וכמובן שאני מאוד שמח על הבן שלה, שלא רצו לקבל אותו בכיתה א', והנה היום הוא רופא...
סגירת מעגל.
רופא קרבי, ומאחלים לו בהצלחה. דבר שני, אני חושב ש... הסוגיה הזאת של השבעה באוקטובר מגיעה לנקודת רתיחה מכיוון בלתי
של
צפוי.
של הטקס?
לא רק של הטקס, אלא של הוויכוח בין שר הביטחון לראש הממשלה על ציר פילדלפי. גלנט, היחיד שהצביע בעד...
לצאת מציר פילדלפי.
לצאת משם. כל הקבינט הצביע נגד.
נכון.
אני חושב שזה...
שמונה נגד אחד, כן. ותנחש מי נמנע.
בן גביר, אני חושב שגם פה זאת סוגיה שזה, ומה שאולי הכי עצוב מכל הדברים האלה שאנחנו דיברנו עליהם, לא הזכרנו במילה אחת, אחרי כל המבצע ההירואי הזה לשחרור פרחן קאדי, את החטופים,
לגמרי.
את העסקה,
לגמרי.
ואיפה שזה עומד, אני לא יודע, אין לי אינדיקציה, אני חושב שאנחנו, אנחנו בוודאות יודעים...
חור שחור.
חור שחור כזה, שמעיב עלינו, מעיב על כל התחושות שלנו, והלוואי נקבל איזה שהם סימנים, מאיזשהו גורם, שאולי משהו יכול לזוז. אני כרגע נע בין אופטימיות לפסימיות, והשלב הזה, בנקודת הזמן הזאת, שלב הפסימי מאפיל על שלב האופטימי.
אתה יודע, אם אני אקח את מה שאמרת, רק המשפט האחרון, אופטימי ופסימי, אז אני חושב שאפשר אולי לספור אותך על שני אצבעות מתוך אלה שהם אופטימיים. שני ידיים. כן. אני אספור את האופטימיים, כי עם מי שאני מדבר בכל אופן, האופטימיות זה לא מילה כבר שכאילו שגורה אצלנו או קיימת. יותר להיות פסימי, ואני מאוד מקווה שעד השידור הבא החטופים יחזרו, ואנחנו לא נצטרך
להתקיים. יופי, אז אני מאחל לך שבת שלום, מאחל לצופים ולמאזינים, לחברינו בתחנת החלל ביוסטון, חברים, שבת שלום, גוד שבס, ואנחנו נתראה כאן בשבת, ביום שישי הבא, עם עוד אורחת, חברת הכנסת שרן השכל, יש לנו כבר את כל השאלות, נקווה לקבל את כל התשובות, ומאחלים לכם, לכולכם, שבת שלום.
שבת שלום.
מאיתנו שוקי אברהם ונפתלי בן סימון. Don't know where it's coming from.
Yes, I've gotta let it go.